ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל במשנה בסוף חפטט עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד. בשוליים, כאן במשנה בחפטט עמוד ב', בסוף העמוד, כתבנו דוגמאות שונות, סיבות של כיבוי נר, מהן חייב ומהן פטור. המשנה, המחבא את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים ומפני ליסטים. רש"י כותב, מפני נוכרים כגון פרסאים, שהיה להם יום חג, שאין מניחים אור, אלא בבית עבודת אלילים שלהם. ומפני הליסטים, שלא יראו שיש שם אדם ויבואו עליו. אולי זה קצת מזכיר את המעשה עם רבי עקיבא, והנר, השרגה שהיה לו, שהרוח קיבה אותו בזמן שהיה פלישה של החיל על אותו אזור, והוא ניצל בכך שלא גילו אותו מאחר שהרוח קיבה את נרו. נחזור למשנה. עוד סיבה שאדם יוצא לחבות את הנר, מפני רוח רעה. רש"י כותב, מפני רוח רעה הבא עליו, וכשאינו רואה נוח לו. ממשיך המשנה, מפני החולש, אישן, פטור. אז כל הדוגמאות האלו, אם אדם מחבר את הנר בגללם, הוא פטור, והגמרא תפרש. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. רש"י כותב, כחס על הנר שראוהו שמתקלקל, וחס עליו, וקיבה את הפתילה. המשנה ממשיכה, רבי יוסי פותר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. ורש"י כותב, מפני שהוא עושה פחם בכיבוי זה, בכיבוי של הפתילה, והווה מלאכה הצריכה לגופה, כי זה אמר בגמרא. זה אדם שעושה את הפעולה, זה היינו המלאכה, לשם המטרה של אותו מלאכה. אנחנו נמשיך כעת בדף למד עמוד א', מדקתני סיפה חייב, בסיפה שם היינו כחס על הנר, כחס על השמן, שהוא חייב, שמע מינה רבי יהודה היא. המשנה היא עליבה דרבי יהודה, דהיינו מלאכה שינה צריכה לגופה, הוא עושה את הפעולה, הוא מחבא, אבל לא לשם המטרה שמיועד כיבוי, מלאכת כיבוי. מלאכת כיבוי בעיקרון הוא כדי ליצור גחלים או פחמים. אדם מדליק נגיד עצים, ואחרי פרק זמן של הבערת האש האדם מחבא את האש, אז מה נשאר לו? פחמים, גחלים. אז הכיבוי הוא חלק מיצירת הגחלים, זה מלאכת כיבוי במיטבו. כל שאר סיבות של כיבוי שאינו ליצירת פחם, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. רש"י בשורה ראשונה, מדקתני סיפה, כחס על הנר חייב, חטאת עם שגג בשבת. מה זה שגג בשבת? ששכח שהוא שבת, או סבר שכיבוי מותר בשבת. אז מכאן הגמרא הסיקה, ונמשיך ברש"י, שמע מינה רב יהודה היא, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. דכיבוי זה אין צריך לגופו, אלא לצורך דבר אחר, שלא תדלק הפתילה, או שלא יפקע הנר. ואין לך כיבוי הצריך לגופו, אלא כיבוי של פחמים, כשעושים אותו פחמים. וכיבוי של היבוב, פתילה, שהכיבוי נעשה להאחז בו האור מהיר כשיוצא להדליקו. זה בעצם גם יצירת פחם מסוים, כשקצה הפתילה הובהבה, מה יש לך שרפתה שמושחר, זה בעצם פחם וזה נדלק יותר טוב אחר כך. וכיוון רבי יהודה היא ממשיך רשי, מאחר שהמשנה שלנו עליב רבי יהודה שגם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב רשע דפתר משום חולה ועדין נשאר פתורים דמתניתין, צריכים להסביר את הרשע שהיה בכל זאת פתור בדוגמאות שבתחילת המשנה. אז אנחנו נתמקד בכיבוי מפני החולה. ממשיך הגמרא, אחרי שהסקנו שהמשנה עליבא דרבידא שמחמיר, דהיינו מלאכה שאינה צריכה לגופה בכל זאת חייב רשע, מי שקיבה מפני החולה שישן במאי עסיקנה, כי המשנה אותה משנה אומרת שמפני החולה פטור. אי בחולה שיש בו סכנה מותר מבעל, יש הבדל בין הביטוי מותר והמילה פטור. פטור משמעו פטור מדורייתא, אבל בכל זאת אסור מדרבנן. אבל אם מדובר בחולה שיש בו סכנה, הרי סכנת נפשות דוחה את כל התורה חוץ משלושת עבירות החמורות, אבל היא כן דוחה שבת. אז אם מדובר בחולה שיש בו סכנה, המשנה הייתה צריכה להגיד מותר, לא רק פטור. ואי בחולה שאין בו סכנה חייב חטאת מבעי עלי, נכון הוא חולה אבל הוא אין בו סכנה, היה צריך להיות חייב מאחר שרבי יהודה מחייב כוונה מחייב מדורייתא, ואם בשוגג חייב קורבן חטאת, זה מה שהיה צריך להיות. מה הסיבה שכתוב פטור? אומרת הגמרא, לעולם בחולה שיש בו סכנה ובדין הוא דליתני מותר, היה באמת מקום לכתוב מותר, והיידי דבאי למתני סיפה חייב תננמי רשע פטור. זה סגנון שנמצא במשנה שלא רוצים לכתוב דברים כותביים מדי. אז מילא מאחר שאנחנו כותבים חייב כי זה הדין בסיפה, אז כדי שלא יהיה פער גדול, אז המשנה כתבה פטור, למרות שמעיקר הדין, מאחר שמדובר בחולה שיש בו סכנה, מותר. ממשיך הגמרא, והד תני רבי יושעיה, אם בשביל החולה שישן לא יחבא, ואם קיבה פטור אבל אסור, על מה מדובר? היא בחולה שאין בו סכנה, ורבי שמעון היא, וזה עלי ברבי שמעון שפותר במלאכה שאין צריכה לגופה. מה זה פותר? הוא אומר שזה לא חייב מדורייתא, אבל בכל זאת אסור לעשות אותו, אז לכן הביטוי מתאים, פטור מדורייתא אבל אסור מדרבנן. שוב פעם, כי מדובר בחולה שאין בו סכנה, וזה עלי ברבי שמעון. אנחנו ממשיכים בקטע ארוך, קטע אגדה ארוך, והנושא שכתבנו בצד, דברי דוד, נראים כסותרים דברי שלמה בעניין המתים, וזה ממשיך עד עמוד ב'. תשאלו מה הקשר לענייננו בכלל, אז הנה מיד נראה את הקשר. שאול שאלה זו לעילה כוונה לפני לעילה מרבי תנחום דמין נויס, שם מקום, מהו לחבות בוצינה דנוע, האם ניתן לחבות בוצינה נר שדולג מקמי באישה, מישה זה חולה בשבת, האם מותר לחבות נר לטובת חולה בשבת? זה הקשר לסוגייתנו, כי מכאן אנחנו נמשיך באותם דברי אגדה, אבל בסוף הקטע בדף למד עמוד ב' אתם תראו בערך 10-11 שעות מראש העמוד, יש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות שם בעמוד ב' חץ עם למד עמוד א', ובסוף השורה כתוב לעניין שאלה דשאילנה קדמכון ולגבי השאלה שנשאלה, ואז יהיה התייחסות לעניין הכיבוי. אני רוצה להוסיף נקרא לזה מאמר מוסגר, השאלה הזאת מהו לחבות במקמי באישה, באישה הוא אמרנו חולה, על איזה חולה מדובר. אז אני רוצה לומר פי רשי בעמוד ב' דיבור המתחיל מוטב שמופיע בשורה ראשונה בשורות הקצרות בעמוד ב' מוטב שתחבר נרו וכולי לאו מהחיילף חילוב שבת דפיקוח נפש נפקלן מבחי בהם. כלומר לא מכאן אנחנו אמורים ללמוד את הכלל של פיקוח נפש דוחה שבת, זה נלמד במקום אחר, וזה מהפסוק וחי בהן ולא שימות בהן, אלא אז למה כאן יש התייחסות לאותו שאלה, אלא להתאימן הדבר באגדה המושכת את הלב, לפי שהיו באים לשמוע דרשה אנשים בעמי הארץ והיו צריכים הדרשנים למשוך את לבבם, אז לכן כל הדברי אגדה. אבל המסר ההלכתי שהוא עבר שמחבים מפני פיקוח נפש, אבל לא זה המקור. אנחנו בעצם מקדימים את הגמרא קצת, כי לא הבאנו המקור שמופיע בסוף האגדה, אבל אני רציתי פשוט להוכיח מכאן שמדובר בחולה שיש בו סכנה, זה הייתה השאלה. ויש אפשרות להוכיח את העמדה הזאת מרבינו חנניאל בעמוד ב' דיבור המתחיל מהו, שנמצא בשולי הדף, מהו לחבות מוציא לדינור מכאן מבישה בשבת, הפיוש באישה שכיב מרע. שכיב מרע זה חולה שיש בו סכנה. יש אבל הגאות של הרעים הורוויץ שנמצא בסוף הגמרות המודפסות שהוא מפרש אחרת. עם כל ההקדמה הזאת אנחנו חוזרים לגמרה. השאלה נשאלה, פתח ואמר אנט שלמה אנ חכמתך אנ סוכל תנול תך, איפה אתה שלמה, איפה החוכמה שלך, איפה המילה הזאת סוך לתנותך, כוונה תבונתך. לא דייך שדבריך סותרים דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה. דוד אביך אמר לא המתים יהללו כה, ואת אמרת ושבח אני את המתים שכבר מתו, וחזרת ואמרת כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. אז איך נשלב או ניישר את המימורות האלו? מצד אחד דוד אומר שהוא לא רואה דברי שבח לגבי מתים, הרי הוא אומר לא המתים יעלו כהם, לא יעלו החיים מהללים את השם, לא המתים. ואז בא שלמה ואומר שאני משבח את המתים, ואז שלמה עצמו אומר כלב חי עדיף מאריה מת. ברש"י ושבח אני את המתים שעסקו, איזה מתים הוא ראויים לשבח? שעסקו בחיים בתורה ומצוות ומתו, ראויים לשבחם, אפילו מצדיקים חיים שגדולים הן במיטתן מבחייהן. הביטוי הידוע גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. נמשיך בגמרא, לא קשיא, וכאן אנחנו נראה באופן מסודר ובמיוחד בגמרות המסומנות השס עוזר, אתם רואים את המשולשים ובשוליים אנחנו כתבנו תחת הכותרת מבנה הסבר הפסוקים שהיו נראים סותרים. המשולש הראשון מתייחס למה שאמר דוד. יש גם עוד סימון שאני רוצה להדגיש את המעוינים שאתם תראו, הם שלושה הסברים לפסוק ושבח אני את המתים. זה נראה עוד מעט. הגמרא, הדי כמר דוד, לא המתים יהללוך, הכי כמר, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות קודם שימות, שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המצוות, ואין לקדוש ברוך הוא שבח בו. והיינו דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב במתים חופשי? כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. את המילה חופשי הוא הייתי אומר הוא מקבל משמעות מיוחדת בקונטקסט הזה. אני הייתי אומר במאמר מוסגר שיש אולי להיזהר באמרה שאני מרגיש כאדם חופשי. יש עוד מילה, חירות, והמילה הזאת שונה מהמילה חופשי, ויש לעיין בהבדלים. יש ביטוי שהרבה משתמשים, עם חופשי. אפשר לדבר על חופשי בשעה שאדם מת, כמו שאנחנו רואים כאן. הגמרא ממשיכה, ודכאמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו, שכשחטאו ישראל במדבר, עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר כמה תפילות ותחנונים לפניו, ולא נענה. וכשאמר, כשמשה אמר, זכור לאברהם, יצחק ולישראל עבדיך, מיד נענה. ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו, שדווקא בזכות המתים הוא נענה. דבר אחר, מנהגו של עולם, שר בשר ודם גוזר גזירה, ספק מקיימים אותה, ספק אין מקיימים אותה, ואם תהם שלמה מקיימים אותה, בחייו מקיימים אותה, במותו אין מקיימים אותה. ואילו משה רבנו גזר כמה גזרות ותיקן כמה תקנות, וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים, ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים וכולי. מה כלול בגזרות ותקנות? אז אפשר להסתכל ברבנו ניסים גאון שמובא בשולי הדף, ושם הוא מפרט את הדברים. הגמרא ממשיכה, דבר אחר, אנחנו במעוין השלישי, הסבר השלישי לפסוק ושבח אני את המתים. דבר אחר, ושבח אני וכולי, כדרב יהודה מרב, ימר אבי למרב, מהי דכתיב, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון, הכוונה למעשה בת שבע, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר, מחול לך, אני מוחל לך. אמר לו, עשה עמי אות בחיי. אמר לו, בחייך איני מודיעה, בחיי שלמה בנך, אני מודיעה. כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית הקודש, קודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה, השערים של בית קודשי הקודשים. אמר שלמה, 24 רננות ולא נענה. רשי מביא שני פירושים על מה זה 24 רננות, אבל מבחינתנו זה בגדר תפילות רבות שהוא אמר. פתח ואמר, ולא נענה, כלומר, עם כל התפילות האלו, זה לא עזר, השערים נשארו דבוקות זה בזה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. רטו בדרי למבלעי, השערים כביכול רצו אחריו לבלוע את שלמה, כי נשמע, מלך הכבוד, הוא מדבר על עצמו. אמרו, השערים כביכול אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר לו הוא, שלמה ענה, השם עיזוז וגיבור. חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבקות, הוא מלך הכבוד סלע. ולא נהנה, גם זה לא עזר. כיוון שאמר השם אלוקים אל קשה פני משיחך זכנה לחסדי דוד עבדך מיד נהנה באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד והיו לדוד המלך הרבה שונאים בחייו אז כל פניהם הפכו כשולי כתירה מרוב בושה וידעו כל העם וכל ישראל שמחה לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו הנה כשכל המענה לשאלים האלו היה בזכות דוד שכבר נפטר והיינו דכתיב ביום השמיני שלח את העם ויבורכו את המלך וילכו לעוליהם שמחים בטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו וזה בימי שלמה בחנוכת בית המקדש וכאן הגמרא מפרטת את הקטעים של הפסוק וילכו לעוליהם שמצאו אותם עם ישראל שחגגו את חנוכת בית המקדש ועכשיו חזו לבתיהם שמצאו נשותיהם בתערה המילה אוהליהם מתייחס לנשותיהם ויש מפרשים שמתייחסים לדבר הזה ואנחנו בהגמות המסומנות ציינו את מקורות נוספים בקשר לזה הגמרא ממשיכה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שנתעברו נשותיהם של כל אחד ואחד וילדה זכר על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו שמחל לו על אותו אבון זה היה הסימן שהוזכר ליעיל ולישראל עמו דאכיל משון מחילה להוא אבון דיום הכיפורים מה קרה? באותו שנה ביום כיפור הם אכלו ושתו במסגרת חנוכת בית המקדש כך מופיע ברשי אז וכמובן אז זה היה בהתר אבל בכל זאת יש עניין גם לדברים המותרים לקבל מחילה על כך שבסופו של דבר אכלו ביום כיפור ודכאמר שלמה הפסוק השלישי שהוזכר למעלה שהיה שהיה לו צורך להסביר אותו מה הוא אמר כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת רשי אומר כאן שהכלב חי טוב לא לעניין חשיבות אלא לעניין הלכות שבת ויום טוב כדרב יהודה מרב ממשיך הגמרא דיאמר יהודה מרב מה ידכתיב הודיעני השם קיצי ומידת ימי מה היא אדע מה מחדל אני אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם וכאן שוב פעם הגמרא מפרקת את הפסוק לחלקים ומסבירה הודיעני השם קיצי כהסבר למשפט הזה מופיע בכמה הסבירים נקרא לזה קיצי רשי אומר קיצי העתידות לבוא עליי יש עוד הסבירים אחד מהם מובא גם בשולי הגמרא על ידי המדפיס אבל אנחנו נסתפק בפירוש הזה שדוד מבקש לדעת מה יעבור עליו בעתיד אמר לו דזירה היא מפני שאין מודיעים קיצו של בשר ואדם ומידת ימי מה היא גם זה שאל דוד ביקש דוד וכאן המשמעות כמה ימי חיי אז תשובה לזה גזירה היא מלפני שאין מודיעים מידת ימיו של אדם ושוב מהפסוק ואידע מה חדל אני באיזה יום אני חדל ובטל מן העולם אמר לו בשבת תמות אז ביקש דוד עמוד באחד בשבת שאז יוכלו לקבור אותי ולהספיד אותי אמר לו אז אתה לא תקבל הבקשה הזאת כבר הגיע מלכות שלמה בנך
ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. ביקש דוד, אמות בערב שבת. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עונה, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. במילים אחרות, אתה רוצה להקדים יום מותך רק שלא יהיה בשבת, אבל חבל לי על אותו יום שבו אתה לומד ועוסק בתורה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל יומה דשבתה, הביאתיב וגריס כל יומה, כל יום שבת, שכל שבתות השנים דוד הקפיד לגרוס בתורה, ואנחנו נסתכל ברש"י שורה ראשונה, הביאתיב וגריס, שלא יקרב מלך המוות אליו, שהתורה מגינה ממוות, כדאמרינן בסוטה. הגמרא ממשיכה, הוא יומה דבאי למנח נפשי, באותו יום שדוד המלך אמור להיפטר מן העולם, קם מלך המוות קמי ולא יחילי דלא הבי פסיק פומי מגרסה. מלך המוות לא היה לו גישה עם דוד בגלל שהוא היה עסוק בתורה כמו שראינו לברשי. אמר מי עביד לי, אומר מלך המוות, מה אני אעשה לו? אבי לי בוסתנה אחורי ביתי, היה מאחרי הבית של דוד, היה בוסתנה, גינה, צמחייה, עצים. עת המלך המוות סליק ובחיש בעיני, הוא נכנס ועלה באילן, הוא נענע אילן להשמיע קול לא שגרתי. נפק למחסי, דוד שמע קול מוזר, אז יצא לסתקין. הווה סליק בדרגה, הוא היה עולה על מדרגות או סולם, איפחית דרגה מטוטי, אישתיק, אם מדובר בסולם, אז יש השליבות של הסולם, או אם זה מדרגה, אז נשבר המדרגה, וכידוע אדם במצקם הזה מתחיל ליפול, אישתיק, ורק אז הוא שתק מדברי תורה. מכאן רואים שגם שהוא שמע את הקולות, גם שהוא יצא החוצה, גם שהוא התחיל לעלות במדרגות האלו, הוא לא הפסיק הלימוד. אבל כאן, בשנייה שאדם עומד ליפול, אז השתיק, ונח נפשי, ונפטר. שלח שלמה לבי מדרשה, ושלמה שולח שאלה בבית המדרש, אנחנו מבינים שמדובר בשבת, כמו שאמרנו מקודם, ומה השאלה? אבא מת ומוטל, וכמה הוא מת, והגופה שוכבת מתחת לשמש. שם זה ימהר את הריקבון, מונח בזלזול. וכלבים שבית אבל רעבים, גם זה היה. מה אעשה? מה אני אמור לעשות עכשיו? יש את הגופה, יש הצורך להכיל את הכלבים. שלחו לי, חתוך נבלה והנח לפני הכלבים. בעניין החלת כלבים, תתנהג באופן רגיל, תחתוך נבלה ותגיש את זה לכלבים. ואביך, הנח עליו כיכר או תינוק וטלטלו. אסור להזיז גופה באופן ישיר, אבל על ידי הנחת כיכר או תינוק על הגופה, אז אתה יכול להזיז את הגופה יחד עם הכיכר או התינוק שמונח עליו. אז מכאן מה אנחנו רואים פה לעניין הכלבים? רש"י כותב בשורה שלישית מראש עמוד, שלתקנת הכלבים לא הצליחו לשנות טלטול נבלה. תחתוך את הלב, תאכיל אותם ישירות. ואת האריה המת, היינו דוד המלך, אסרו לטלטל אל על ידי כיכר או תינוק. ישנה חינה שקדימו תשובת הכלב לתשובת האריה. לא שום, רבותיי, יש כאן שני פירושים להסביר, ונמשיך עוד בגמרא, ולא יפה אמר שלמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כפי שאמרנו מקודם, העדפה הזאת, החשיבה, ההתחשבות בכלב הוא יותר מההתייחסות לגופה, כפי שראינו ברשי. ולעניין שאלה דשאילנה קדמכון, אז עכשיו אנחנו חוזרים, כפי שאמרנו בהתחלה, חוזרים לשאלה בעניין ההתר, האם מותר לחבות את הנר בשביל החולה, אז זה לעניין השאלה שאתם שאלתם לפני. אז הוא עונה, נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר. יש נר רגיל ויש נשמה של אדם, שניהם קרויים נר. מוטב תחבא נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אם מדובר בחולה, ובוודאי שמדובר בחולה שיש בו סכנה, זה מה שרשי הסביר פה, מותר לחבות את הנר כפיקוח נפש, כדי לשמור על נרו של השבור, דהיינו הנשמה של האדם, שהוא הנשמה לא יפרח מהבן אדם החולה, אז מותר לחבות את הנר. וכעת נחזור לרשי שלמדנו מקודם. מותב תחבר נרו לאו מהכה, כאן לפי הדרשה הזאת שמותר לחבות את הנר כדי להציל את החולה, אז רשי אומר זה לא המקור, לאו מהכה היה לחילו שבת בפיקוח נפש נפקא לן מי וחי בהם ולא שימות בהם, המקור הוא מהפסוק בתורה וחי בהם, ואלא אז למה הוא למה תנחום עונה להם בצורה כזאת, אלא להתאימן הדבר באגדה המושכת את הלב, לפי שהיו באים לשמוע הדרשה נשים והמיירה, אז הם צריכים הדרשנים למשוך את לבבם. זה מין תשובה שהיא מדויקת אבל בסגנון אגדי כדי למשוך את הלבבות. אבל אני רק חוזר שהמקור שפיקוח נפש תוכת התורה לא מכאן אלא מ"וחי בהם", ומזה מדייקים שהתורה היא כדי לחיות בו ולא שימות עליו. הנושא סלש מבנה ככותרת שמופיע בשוליים מציג בפניכם המשולש, ביקשו חכמים לגנוז 1. ספר קהלת, 2. וספר משלי. אז אנחנו, אם נסתכל בגמרא המסומנת, רואים פה משולש, ביקשו חכמים לגנוז, ואחר כך כתוב ספר קהלת, ולמטה בשורות ארוכות, באמצע אותם שורות, רואים משולש עם מספר רומאי 2, ושם כתוב, ואף ספר משלי ביקשו לגנוז. הגמרא, אמר יהודה מרי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה, ומפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. הגמרא תפרט, אבל לפני כן רשי כותב תחילתו וסופו, וכל שכן שיש עוד בינתיים. הגמרא ממשיכה, תחילתו דברי תורה דכתיב, מה יתרון אדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ויאמר ידבר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, כן, לא, אין יתרון למשהו יעמול תחת השמש, קודם שמש יש לו. מה זה קודם השמש? זו התורה. מה שכותב, קודם השמש, אם יעמול בתורה, בתורה שקדמה לשמש, יש יתרון. עכשיו כמובן יש להרחיב ולהעמיק מה המשמעות של יתרון, אבל לעת עתה אנחנו נשאיר לכל אחד ואחד לעיין בדבר, אבל בוודאי העדיפות לעיסוק האדם, במיוחד שאנחנו יודעים שכל מזונותיו של אדם נקבעים מראש השנה עד ראש השנה, פרנסתו של אדם נקבע על ידי שמיים, לא משנה מה הבן אדם יעשה. כמובן שצריך לעשות משהו, השתדלות, אבל כמה כסף יישאר בכיסו של אדם בסופו של דבר, זה נקבע לא מראש השנה. אז מה יתרון האדם בכל עמלו, אלא אם הוא יתאמץ ויעסוק בתורה ובמצוות, בזה יש רווח, יש יתרון. הגמרא ממשיכה, סופו דברי תורה, דכתיב סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זה דוגמה לסוף, זה מופיע בסוף ספר קהלת, ואלו הם דברי תורה. מהי כי זה כל האדם? יש כאן מספר פירושים. אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. בשביל מה? מי שירא אלוקים ושומר מצוותיו. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. שמעון בן עזאי אומר, והמילה שמעון בן זונה אומר, לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה, להיות בצוותא, להיות צוותא לאדם הזה שהוא ירא שמיים ושומר מצוות. שואל את הגמרא, ומה דבריו סותרים זה? זה אמרנו שהיה כוונה לגנוז ספר קהלת בגלל שדבריו סותרים זה את זה. אז הגמרא תסביר, ואנחנו הבלטנו בצורת מעוין הסתירות בספר. כתיב טוב כעס לשחוק, וכתיב לשחוק אמרתי מהולל. עוד דוגמה לסתירה, כתיב שיבחתי אני את השמחה, וכתיב ולשמחה מה זה עושה? לא קשר. אז אנחנו ניישב את הפסוקים. אחד, טוב כעס משחוק. טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. אז זה דוגמה של מצב של כעס הוא טוב מהמצב של שחוק. רשי אומר, משחוק שמשחק עם הרשעים, שנותן להם, לרשעים, שעה משחקת, כדי להאכילן חלקן, את החלק שהיו אמורים לקבל בעולם הבא, ותורדן מן העולם הבא. אז זה מצב שרשע נהנה בעולם הזה, זה בסופו של דבר לא טוב לו, כי ככה הוא מפסיד העולם הבא. מה שאין כן, מצב שצדיק, שצדיק סובל, הרי ידוע שאין אדם שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד, גם הצדיקים, יש חטאים, אז הקדוש ברוך הוא שבא לפרוע מהצדיקים עבור החטאים בעולם הזה, זה עומד לטובתם לעתיד לבוא. הגמרא ממשיכה, ולשחוק אמרתי מהולל, זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא. הסירה השנייה שראינו, ושיבחתי את אני את השמחה, שמחה של מצווה, זה ראוי לשבח. ולשמחה מה זה עושה? זו שמחה שינה של מצווה. ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק. רש"י מהשחוק, שחוק ממש, שאין דעת שוחק מיושבת עליו, ואפילו אינו של רצון, מכל מקום אין בו יישוב. ממשיך הגמרא, ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים. בכל המצבים האלו השכינה לא תשרה על אדם אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. אז הנבואה חלה על הנביא, על אלישע. רש"י מוסיף פה, מצווה היא להשרות עליו שכינה. זה הכוונה שהשכינה שורה מתוך דבר שמחה של מצווה. הגמרא הזכירה מספר דברים, כדאי באמת לעמוק, להעמיק בכל אחד מהדברים, מה יש למנע ממנו כדי שיתשרה עליו שכינה, אבל רש"י עצמו לא מרחיב בפירוט הדברים, ובכל זאת יש לברר. אבל אנחנו נתקדם בשוליים, תחת הכותרת תת נושא, כתבנו אימה ושמחה בשעת לימוד תורה, מתי יש צורך לכל אחד. הגמרא אמר רבה, אז אמר יהודה, וכן לדבר הלכה, כל מה שמנינו מקודם שאין השכינה שורה וכו' וכו', אלא מתוך דבר של שמחה של מצווה, זה נוגע גם לדבר הלכה. רש"י כותב, לדבר הלכה צריך לפתוח במילי דבדיחותא ברישא. עכשיו מילי דבדיחותא זה נשמע כאילו דברים של צחוק, אלא אנחנו נפרש שהם מילים שאמורים לשמח את האדם, לא צחוק ולצון. אז כדי שאדם יצליח בלימוד, הוא צריך לפתוח את הלימוד מתוך שמחה. אמר רבה, וכן לחלום טוב. רש"י כותב, אם בא לישון מתוך שמחה, מראין לו חלום טוב. הגמרא שואלת, איני אתה אמרת שבכן לדבר הלכה שיש לגשת ללימוד תורה מתוך שמחה, ואמר רב גידל, אמר רב, כל תמיד חכם שיושב בפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תכוונה, ראוי לחוות לשרוף שפתיים כאלו שלא נוטפות מור. מה זה מור? רש"י כותב, מרירות מחמת אימה, אין כאן שמחה. וההוכחה לכך שנאמר, ממשיך הגמרא, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרי מור עובר אלא מר עובר, אל תקרי שושנים אלא ששונים, כלומר לומדים מתוך מרירות, זה הדרך, לא כאשר אין כאן שום סתירה. ברבה בתמיד, הרב צריך להעביר את השיעור מתוך שמחה, התמיד שמקשיב צריך לשבת באימה. והיא בית אימה ואבא רבא, שני המצבים שייכים לרב, ולא כאשר המקמי דלפתח על לבטר דלפתח. יש לפני שהוא מתחיל את תוכן השיעור ליצור אווירה של שמחה, ואחר כך שהוא נכנס לתוכן העניינים, זה המצב של האימה. כי הדרבה, רבה, כלומר רבה בר נחמני, מקמי דפתח לו רבן, לפני שהוא פתח את השיעור, אמר מיותה דבדיחותה, ובדחי רבנן, והרבנן סמכו יחד איתו. לסוף, אבל כשהוא המשיך לתוכן השיעור, יתיב באמתה, הם ישבו באימה, הוא פתח בשמיתה, ואז הוא נכנס לסוגיה. ואף ספר משלי ביקשו לגנוז שהיו דבריו סותרים זה את זה, ומפני מה לא גנזו הוא? אמרי, ספר קהלת, להבין עינין ואשכחינן, תאמה, היה לנו את הבעיה הזאת אצל ספר קהלת, ומה ראינו? שעינו ומצאו טעם לדברים שהיו נראים כסותרים זה את זה, אחר להם גם בספר משלי לעינין, ואנחנו נעיין ונגיע ליישוב הסתירות. ומאי דבריו סותרים זה את זה, מאי בכל זאת היה נראה בספר משלי דברים סותרים זה את זה? אז הגמרא אומרת, כתיב אל תען כסיל כעיוולתו, וכתיב עונה כסיל כעיוולתו, לשון עיוולת, לא קשה, הא בדברי תורה, הא במילי דעלמא. אם מדובר בכסיל שמתווכח בעניין דברי תורה, אז מותר לענות, אבל אם זה בדברים בעלמה, אין לענות. וכאן יש לנו סימון חדש, צורת בית, ובצד שלהם כתבנו מתי יש לענות לכסיל ומתי לא. אז יש כאן מעשה, כי דהו דעתה לקמי דרבי, אמר לי אשתך אשתי ובניך בניי. שטויות. אמר לי רבי, אומר לו, רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. ואותו בא לצייר את רבי, שתה את ינו ונפקע, כלומר הלך לעולמו. ההוא דעתה לקמי דרבי חיה, אמר לי אמך אשתי ואתה בני, אמר לי רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. אמר רבי חיה, אהניה לי צלותי התפילה עזר לרבי דלא לשוויי בני ממזרי. דרבי לא דרבי, כי הווה מצליק רבי כשהוא היה מתפלל, אמר יהי רצון מלפניך השם אלוקנו שתצילני היום מעזי פנים שכאלו לא יזיקו אותי, ומעזות פנים, כלומר שלא יצא עליי שם ממזרות. הממזר הוא ידוע כעוז פנים, אז התפילה של רבי עזר שלא יצא עליו שם כזה. בדברי תורה מהי היא? אמרנו מקודם שיש לענות לכסיד כשמדובר בדברי תורה, כי הדייתיב רבן גמליאל, יש כאן פס כפול ובשוליים כתבנו יתיב רבן גמליאל, שלושה מקרים שרבן גמליאל עונה לטענות כסיל שלגלג על דרשתו. אז נמשיך בגמרא. כי הדייתי ברם גמליאל וקרא דריש, עתידה אישה שתלד בכל יום, כלומר שהיא תיכנס להיריון ותוליד באותו יום, שנאמר הרע ויולדת יחדיו, לגלג עליו אותו תמיד, אמר אין כל חדש תחת השמש. אתה מתאר מצב שהוא לא בטבע, הוא לא נברא, אז איך יכול להיות? אמר לי, אז הרב גמליאל עונה לו, וכאן זה מה שאמרנו מקודם, שיש לענות לכסיל בדברי תורה. ומצד אחד רב גמליאל מצטט פסוק הרב יולדת יחדיו, והוא בא בספקנות, אין כל חדש תחת השמש. אמר לי, רב גמליאל עונה לו בעבר איך דוגמתם לעולם הזה, אין כאן בעיה של אין חדש תחת השמש, כי זה באמת קיים תחת השמש, זה קיים בטבע. נפק אכפילי תרנגולת. תרנגולת מטילה ביצה כל יום. ורשי אומר, בא וערך, תרח לענותו כעיוולתו, כדי להעמיד דברי תורה על מכונו. הגמרא ממשיכה, ותו, יתיב רם גמליאל וכדריש, עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יום, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. לגלג עליו אותו תמיד, אמר והכתיב אין כל חדש תחת השמש. המעלה בא וירד ומתן בולם הזה, נפק אך בילי צלף. רשי, צלף מין אילן הטוען שלושה מיני פירות, ככה נקראים אביונות וקפריסין ולולבין, וכי איתה להי לתה להי, כשזה מוכן לאכילה השני לא, עדיין לא, כדמר בריש חזקת הבתים, מובא גם בתחילת פרק שלישי של מסכת בבא בתרא. הגמרא ממשיכה, ותו יתיב רב גמליאל וכדריש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר יהי פיסת בר בארץ. אנחנו נראה עוד מעט ברשי איך זה מסתדר עם הפסוק, איך המציאות הזאת מופיעה בפסוק. בכל אופן, עוד מעט, קודם נתקדם בגמרא. לגלג עליו אותו תמיד, ואמר אין כל חדש תחת השמש. המלא בא וערך דוגמתם, למה זה? נפק אכילי כמהין ופטריות. זה לגבי דוגמה הראשונה, אמרנו גלוסקאות, והכלי מילת נברה בר קורה. נחזור על דברי הגמרא דרך הרשי. פיסת בר, על המציאות המיוחדת הזאת שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וקלימנט, הוא ציטט את הפסוק הזה. פיסת בר משמע גלוסקאות שרחבות כמין פס יד, ומשמע כלי מילת כמו קטונת פסים. אז המילה פיסת משמע שני הדברים האלו. בר, פיסת בר, בר כמו לשבור בר, זה עניין של מזון. ולעניין כלי מילת, בר נקי, בר משמע נקי כמו בר כחמה. אז פיסת בר משמע הגלוסקאות והכלי מילת, בדים נקיים. כמינו פטריות, אומר רשי, שיוצאים כמות שהם בלילה אחד ורחבים ועגולים כגלוסקאות. נברא בר קורה, זה לגבי הבדים, הפסים. מה זה נברא בר קורה? סיב, כמין לבוש מצויר גדל סביבות הקור של דקל כשהוא רך. קור זה ענף האילן כשהוא רך, יוצא בכל שנה קודם שיתקשה, קרוי קור. זה הקורה של עץ הדקל. עד כאן שיעורנו להיום.